הכלל, האודם זה הצבע של הטומאה, והלובן זה הצבע של הטהרה. יום כיפור כולו לובן. יושבים, עומדים עם קיטל, הכהן הגדול היה נכנס עם קיטל, לפני ולפנים, כולו בבגדי לבן. הצבע של הטהרה זה לובן. הצבע של הטומאה, אתה כבר מכיר את זה. לא? לא זוכר. אז הצבע של העוד, לכאורה בדרך כלל אנחנו מזהים את האדמימות עם הטומאה ואת הלובן עם הטהורה, ופתאום יש לנו פה אירוע מפתיע שבו דווקא פרה אדומה, תמימה, שאין בה אפילו שתי שערות לבנות,
אדומה,
אדומה, ג'ינג'י, היא זו שמטהרת מהטומאה החמורה ביותר.
זה היה תירוץ הרב שהיא ג'ינג'ית, לא?
אז זו השאלה. והדבר המיוחד הוא שכנגד הפסוק הזה של אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, מה זה שנים? שנים זה תולעת שני שהיא אדומה. אפילו אם החטאים שלכם יהיו אדומים כמו תולעת שני, כשתעשו תשובה, כשתרחצו, יזכו, תסירו רע מעללכם מנגד עיני, חידלו הרע, אז אפילו אם יהיו חטאיכם כשנים אדומים כמו תולעת שני, כשלג ילבינו, הם יחזרו וישוב, יהיו לבנים כמו שלג. והנה, יש פסוק הפוך ממש. איזה פסוק אני מתכוון? רמז באשת חיל. יפה מאוד. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אז מה אומר הפסוק? הפסוק אומר, האשת חיל, היא לא מפחדת שירד שלג. למה? היא לבישה את הילדים שלה בצמר צבוע, בצבע תולעת שני, חם להם, עכשיו לבריאות שירד שלג. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. אבל זה מאוד מאוד בולט בהיפוך של זה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. פה השנים זה הטוב, והשלג זה המפחיד. ופה, אם יהיו חטאיכם כשנים, זה הרע. השלג זה הטוב, מה קורה פה? אז הדברים שאני מוסר לפניכם כאן, זה דברים שבעיקרם הם דברים של הרב, של ישראל אריאל, מיצהר. בספרו מן הפרדס, בתוספת נופך של הרב יהושע שפיר. אז מה הצבע של הטומאה? אדום או לבן? אז התשובה כנראה היא כזו, שאדום זה הצבע של החיים. אדום זה הצבע של החיים. לובן זה הצבע של הפך החיים, של המוות. יש שני סוגים של טומאות. יש טומאה שמלכלכת לנו את הבגדים, מלכלכת לנו, עושה לנו את הלבוש שלנו צועה, בגלל שהתערבנו עמוק מדי בתוך הסעון של החיים, בתוך נכנסנו עמוק מדי בתוך תאוות החיים והתלכלכנו. עמוק מדי בתוך התאוות, עמוק מדי בתוך הרגשות, באופן שלא נשארנו מספיק נקיים, נהיינו אדומים. חטאנו בחטא אדום, והתשובה והטהרה מהחטא הזה נעשית דווקא על ידי לובן. ביום הכיפור אנחנו קצת מתים. יום כיפור הוא כולו לובן. יום כיפור אנחנו קצת מתים, אנחנו לא אוכלים, לא שותים, בקושי חיים. כל הבית כנסת קיטל, תכריכים, עדת רפאים. אנחנו קצת מתים, המשיכה של הידיים ושל הרגליים מהעולם של החיים. זה מטהר אותנו. אנחנו מוצאים את הידיים ואת הרגליים. אולי נגיד את זה גם רק בעוד נקודה אחת. הלב הוא אדום. הלב הוא אדום. הלב מחזיק את כל הדם. השכל הוא לבן. עצמות הם לבנות. השכל הוא לבן. השכל הוא, אפילו אם הוא לא לבן בפועל, אבל הוא רמז ללבנות. אז יש טומאה שאתה נכנס אליה מרוב רגש, מרוב חום, מרוב להט, מרוב חיים. והטהרה ממנה נעשית על ידי יישוב הדעת. על ידי קצת למשוך את הידיים והרגליים מהעולם, מהחיים, ולהיטהר. זו הטהרה של יום הכיפורים. אבל יש טומאה אחרת. יש טומאה חמורה הרבה יותר של אדם שנחשף למוות. מה זה תממת? תממת זה אדם שהשתתף בלוויה, שהיה בסביבה של אדם מת. זה לא בשבילך הדברים האלה. כהנים זה לא חלק מהחיים שלהם. אבל אנשים רגילים זה חלק מהחיים שלהם, שהם נפגשים עם מוות. ואז מה קורה לאדם שנפגש עם מוות? קורה לו תומה, זאת אומרת, מה שנוגע בו בנפש זה תומה מסוג אחר. זה תומה חמורה הרבה יותר, תומה של חידלון, תומה של... אז מה התוחלת מכל הסיפור הזה? אם המוות בסוף עורב לכולנו, ואין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שהוא לאחרונה, ומותר האדם מן הבא מה עוול, כי הכל עוול, עין, כי הכל עוול, הוא מקרה אחד לכל, כטוב, כחוטא, כתמה, כטהור, כזובח, כאשר איננו זובח, כנשבע, כאשר שבועה ירא, כולם בסוף מתים, אז למה? אז מה היתרון? אז למה הסיפור הזה? אז למה להתאמץ בחיים? יש איזו תחושה של חידלון, חוסר אונים, ובקשה של המוות. עיבוד החפץ בחיים. זה תומה חמורה, עוד פעם, זה תומה אחרת, הפוכה לגמרי מהתומה הקודם. תומה רגילה שלנו בשטף היום יום, בשטף השגרה, בשטף החיים, הכנסנו את הידיים עמוק מדי לתוך החיים, בלי לברר, בלי לחשוב. אז התשובה מהם, התארה מהם זה לובן. התשובה, התארה מהחטא האדום היא לובן, אבל התארה מהחטא הלבן, מה זה החטא של הלובן? זה התחושה ש... אז למה? למה לחיות? למה להתאמץ? למה להתעקש? למה לנסות לעשות משהו? עזוב, תשכב בבית, הרי מקרה אחד לכל. מי ששוכב על המיטה שלו בטן גב, ומי שמתאמץ, כולם בסוף מתים, את כולם אוכלים התולעים. אז למה? זה מה שבן אדם חוזר מהלוויה, זה מה שהוא צריך לטפל, בבעיה הזו. אומרת התורה, את הבעיה הזו צריך לפתור דווקא, אז זאת עליך האפר של פרה ג'ינג'ית. אתה צריך להכניס לעצמך חיים לנשמה, חיים. אי אפשר לחיות ככה. הסיפור הזה של המגע עם המוות הוא מסוכן. מצד אחד הוא חשוב לפרופורציות של החיים, שלא נעוף על עצמנו. מצד שני, חייבים את החפץ בחיים, את אהבת החיים. זה קריטי.
למה צריך אפר? אפר הרי זה משהו שבא מכל המוות.
אתה אומר, לקחת את הפרה בעצמה, אופ,
סיזמוק על המוות. ואז להרוג אותו, שיפגש עם המוות.
לא, זו שאלה טובה, למה אפר? גם בסיפור.
אחרי ששרפנו והכל.
בדיוק. טוב, למשמרת, לא עוד...
זה מימן.
אבל...
מלא דם, זה דקין. כאילו אפשר להבין.
תחשוב שהיו סך הכל 9 פרות אדומות בכל ההיסטוריה. שומרים את האפר הזה, ומזיעים הרבה זמן.
אפשר להוסיף עליו עוד הרבה מים.
מוסיפים עליו המון מים. שמים קצת אפר על כל דלי של מים, אבל יש מיליוני אנשים שצריכים להתאר.
אבל גם את המים אפשר להוסיף עליהם עוד מים
אחר כך, לא? לא. כל מים צריך לקדש אותם באפר. יש מחלוקת אם שמים קודם את האפר או קודם את המים. בכל אופן...
עשינו מים במעיין.
לא, אבל התשובה היא שגם ביחס הזה בין האפר לבין המים החיים יש את אותו מרחק. שוב, לוקחים אפר של פרה אדומה ושמים במים חיים. מה זה מים חיים? מים שיוצאים ממעיין. יש להם כוח לפרוץ. לא מים כאלה נבחים, לבנים. מים אדומים. מים ג'ינג'ים. מים שפורצים, מים חיים. אתה צודק, למה אפר? כי בכל זאת, כמו שאמרתי, יש חשיבות למפגש עם המוות. זה לא שצריך לבטל אותו מכל וכל. זה לא שצריך לבטל את המפגש עם המוות מכל וכל. הוא חשוב. הוא נותן פרופורציות לחיים, הוא נותן להם את המסגרת. הגמרא במסכת ברכות אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. שנאמר, יגזו ואל תחטאו. אם ניצחו מוטב, אם לאו, יעסוק בתורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב, אם לאו, יקרא קריאת שמע. שנאמר, על משכבכם. אם ניצחו מוטב, אם לאו, יזכיר לו יום המיטה. שנאמר, ודום הוא סלע. יגזו זו ואל תחתאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומוס אל. הזכיר לו יום המיטה. ואם לא ינצח אותו אחרי שהזכיר לו יום המיטה.
הלך עליו.
אה?
הלך
עליו. אין דבר כזה שלא ינצח אותו כשהזכיר לו יום המיטה. מי שבאמת יזכיר לעצמו יום המיטה, אין דבר כזה שהוא לא ינצח את היצר. הוא יכול לעבוד על עצמו, לא באמת להזכיר. אם הוא מזכיר לו באמת, אין דבר כזה שהוא לא ינצח את היצר הרע. אז אם זה כזה ג'וקר, אז למה לא להתחיל עם זה? מה?
נו בתומה הזאת של הלובן. אז זה לא יעזור ליום המיטה.
לא, ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, זה על היצר רע של החיים. לגנוב, לכעוס, לעצבן. אז את היצר הרע הפשוט של החיים תמיד מנצחים עם הזכרת יום המיטה. אז אם זה כזה קלף חזק, כזה אס, כזה ג'וקר, אז למה לא להתחיל איתו? עזוב, שמה כל הבלגן? שמה לקרוא קריאת שמע? שמה ללמוד תורה? על המקום, תזכיר לך יום המיטה, נגמר הסיפור. רק מה, שיש מחיר, זה לא טוב כל כך להזכיר לו יום המיטה מיד. יום המיטה זה פתרון לשעת הדחק, רק במקרה שאתה... כי הפתרון הזה הוא גם מסרס. הוא עושה אותנו אפתיים, עושה אותנו חלשים, הוא מסרס את הכוחות שלנו. אם אין ברירה ואנחנו חס וחלילה הולכים לעבור על ציוויו של מלך מלכי המלכים, אז גם בעצה הזו אפשר להשתמש. אבל אחרת, עדיף שבן אדם יאהב את השם בכל הלב, בכל הנפש, בכל המהות, לא יקבור לעצמו את הלב, את הנפש ואת המהות, יחבא אותם. את האהבה הגדולה, את כל הכוחות של החיים תפנה לעבודת השם. אז הסיפור הזה של הזכרת יום המיטה זה קצת מחבא. אז מה אומרת התורה? אומרת התורה, השילוב צריך להיות בין אפר פרה אדומה, שזה קצת המפגש עם המוות, לבין מים חיים. מים חיים אל כלי. זהו, אז בעניין הזה חשבתי ש... כל עם ישראל מתארים לקראת פסח. ליהודים פשוטים אין בעיה להתאמה. מותר חופשי להתאמה. אבל כהנים אסור להם להתאמה. אנחנו כולנו קצת כהנים. אנחנו, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, ממלכת כהנים. ומתי אנחנו כהנים? בפסח. בפסח אנחנו כהנים.
כל רגל.
במיוחד בפסח. כי שאר הרגלים, אגלה לכם סוד, שלא כולם היו מגיעים לשאר הרגלים. כי זה רק מצוות עשה, וזה רק על הזכרים. אין מצווה, לעומת זאת פסח זה מצווה, אסור לבטל את הפסח, זה מצוות עשה שחייבים עליה, על ביטולה כרת, וגם נשים חייבות. אז כולם היו מתכנסים.
אפילו תומה היא אותרה בציבור.
תומה אותרה בציבור. בכל המועדים תומה אותרה בציבור, אבל בפסח, חויה בציבור רק בפנים, אבל בפסח, פסח זה הייתה החוויה המכוננת שלנו כיהודים. יש רק שתי מצוות עשה שחייבים על הביטול שלהם כרת. מה הן?
מילה.
מילה ופסח. כמו שכל אחד מאיתנו מבין שאדם שלא מל הוא קרות מעם ישראל, לא רק מפני שהקדוש ברוך הוא יחריט את נפשו. הוא קרות, נחרטה הנפש היא מהמאה. הוא מאבד את הבסיס היהודי. אותו דבר אנחנו כולנו, לא נעים לי להגיד ולא אומר את זה אישית על אף אחד, אבל אנו, כולנו קרותים מהחוויה המכוננת שלנו כיהודים, קורבן פסח. קורבן פסח זה היה השלב בשנה, פעם בשנה שכולנו מפסיקים להיות עם, חוזרים להיות משפחה. כל עם ישראל חוזרים ביחד לירושלים, חוגגים ביחד את היהדות שלהם. מי שלא חווה את החוויה הזו, מי שלא חגג את החגיגה הזו, הוא משהו עמוק 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 באישיות היהודית שלו דפוק, קרות. אז בחג פסח היינו כולנו כהנים. היו מתקנים את כל הדרכים, כולם היו מתארים. כמו שיש היום עגלת כלים בכל מקום, זה היה אז היה אפר פרה אדומה על כל התמאים. כולם היו מתארים. איזה תחושה זה היה, אפשר לתאר את זה. רצון שנזכה לזה בקרוב.
אמן. טוב. גם כיפור יש מעבר מהזהב ללבן.
נכון. אז הנה, זה קשור לדרוש הבא. זה קשור לפרשת שבוע. הגמרא אומרת, גם במסכת גיטין...
למה דווקא בפסח כאילו?
בפסח כי כולם היו צריכים לאכול קורבן. קורבן, אסור לאכול אותו טמאים. שכחתי רק להגיד, אז אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, זה על החטאים הרגילים, החטאים האדומים, חטאים של עודף חיים, של חיים לא מבוררים. מזה הטהרה היא שלג. אבל אשת חיל היא אשת חיל, היא אשת חיים, היא גמולה מהחטא הכי נורא, הטומאה הכי נורא, שזה השלג בעצמו. השלג בתור חזות החיים זה נורא והיום, מה? יש כאלה שהם לא מתים. אפשר להגיד עליהם שהם חיים, זה הכי עצוב. אז אם מלבישה, לא תראה לביתה משלג, ככל ביתה לבוא שנים, את הילדים שלה היא מחנכת לחיות. זה דבר מאוד חשוב, לאהוב את החיים, לחיות, לשמוח. בקהלת, אחרי שהוא אומר שאין יתרון, אין יתרון, הוא אומר, מה העיקר? העיקר להקים, לשמוח ולעשות טוב בחייו. לאכול ולשתות ולשמוח. זה לאהוב את החיים. אז זה מה שהאשת חיל מחנכת את הילדים שלה. נחזור ברשותכם לפרשת שבוע. וזה דברים שקראתי מתוך מאמר של הרב אוריאל איתם. מישהו מכיר אותו? לא, שם יעריך אמר אותו בשנותה בניהם. לא הרב איתם אנקין, אוריאל איתם, כותבים את זה עין יו תת מם. אני לא מכיר אותו, אה? אבל אני מבין.
פסח שבועות וספירת העומר.
דברים מאוד מאוד יפים הוא כותב, מאוד מאוד. מה? כן, כן, בדיוק.
אורם בירוחם.
אורם בירוחם. אני חושב שהוא גיס של הרב חננאל אתרוג, הרב של... בכל אופן, אז הוא... קראתי מאמר שלו באסיף, הראשון, הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה. אני חושב ממש יפה יפה. קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני שמתי לב, אתה שומע, אבידן, זה בשבילך. שמתי לב שבעצם פרשות משפטים, תרומה תצווה, חוזרות עליהם בכי תישא ויקל פקודי. תמיד שמים לב ש ויקל פקודי זה חזרה על תרומה תצווה. ולא לא, 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 לא משייכים את זה עם החזרה של משפטים על... כתיסה על משפטים. דיברנו על זה בעריכות, שבכתיסה יש עוד פעם ספר הברית, לא נעריך בזה. לא נדבר בזה. מן הראוי להעריך בזה, ואין כאן מקומו. אז יש פה פשוט שלוש פרשות שחוזרות על עצמם בשתי וריאציות. בכל אופן, הגמרא אומרת, מפני מה כהן גדול לא נכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה בבגדי זהב? מראה, גם בראש השנה, גם בגיטי, נכון, הרב דניאל? לא בגיטין, איפה זה? איפה המקור של מפני מה? מה? ראש השנה גם הופיע? ראש השנה בקפה, נכון? מפני מה כהן גדול לא נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה ביום הכיפורים? מה זה? איזה מסכת זה? ראש השנה. זה מופיע בעוד מקום. אה?
כדי לא להזכיר את
זה רגיל, לא? כן. אז הגמרא אומרת, דאמר רב חסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אני יודע מה הולך פה עם מסורת הש"ס, אולי המצאתי, אולי אין מקום נוסף.
אני אמר שאין.
אין מקום נוסף?
אני אומר שאין.
יפה, אם אתה אומר שאין, אז כנראה שאתה צודק. טוב. אז כתוב, מפני מה אין כהן גדול, רב חיסדא אומר, מפני מה אין כהן גדול נכנס לפני ולפנים בבגדי זהב לעבוד עבודה? מפני שאין קטגור, נעשה סנגור. עכשיו, אנחנו לא לוקחים את הדיבור הזה עד הסוף. זה אומר שבעיקרון, כהן גדול היה צריך להיכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה בבגדי זהב. ורק בגלל שאין קטגור, נעשה סנגור, אז זה יתבטל. סתם. צריך לחנך את עצמנו, להקשיב לדברי חז"ל. הדברים של חז"ל הם מעט המחזיק את המרובה. וזה לא יאומן כמה זה תואם את פשוטו של מקרא. אז רק נקדים, יש שתי גישות. יש הגישה של רש"י, שרש"י אומר שכל הציווי על מלאכת המשכן ובגדי הכהונה, זה הכל היה אחרי חטא העגל. רש"י בפרשת כי תישא, דיבור המתחיל כחלותו, אומר ש... הוא אומר שכל הציווי על המשכן וכליו ועל הבגדים זה היה אחרי חטא העגל. אבל יש שיטת רמב"ן, הוא דעימה, רבים רבים שהם סוברים שכל המקרא, שכל התורה כולה כסדר, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ציווה על מלאכת המשכן ועל הבגדים, ואז ישראל חטאו בחטא העגל וכמעט התבטל הציווי של המשכן, כמו שהשם אומר למשה, לא אלה בקרבך כי עם כשעורף אתה פנח אלך בדרך. ורק ומשה רבנו מבקש רחמים מלפני השם, אם מתנה מצאתי חן בעיניך השם ילכנה השם בקרבנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו בסדר, והוא מחזיר את הציווי של המשכן. אז לפי דברי הרמב"ן האלה, והוא דימי רשב"ם ואבן עזרא ואור החיים הקדוש, אז לפי הדברים האלה, לא יודע אם אור החיים אומר את זה, סליחה, הרמב"ן ואבן עזרא ודאי אומרים את זה, אז אנחנו צריכים לראות ביטוי לדבר הזה שיש שינוי בתפקיד בגדי זהב. זה לא יומן כי סופר. תראו, האם מלכתחילה הכהן גדול היה צריך להיכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים כמו שרב חסדא אומר? זה פשט הפסוקים בפרשת תצווה. אומרת התורה הקדושה פרשת תצווה, ועשו את האפוד זהב, תכלת וארגמן וכו', אני מדלג לסוף, ושמת אותם על שתי אבנים, ושמת את שתי אבנים על, על, על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי חטפיו לזיכרון. טוב, לפני השם זה כבר מילים מעניינות, עוד לא לגמרי מפורשות, אבל מעניינות. איפה אהרון צריך לשאת את שתי אבנים עם השמות של עם ישראל כדי שיהיו לזיכרון לפני השם? לפני השם. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי חטפיו לזיכרון.
לפני השם זה יכול להיות גם במקדש.
לפני השם זה יכול להיות גם במקדש.
זה מה ביום אמרת שלפני השם זה
בא
אחד.
לפני השם. אחר כך התורה אומרת על, על, על החושן. אומרת התורה על החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש. לזיכרון לפני אדוני תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. ארבע פעמים כתוב פה לפני השם, וכתוב כאן בבואו אל הקודש. ואם עושים המילים בבואו אל הקודש, חוץ מפה הם כתובים ולא לא יבוא, מה, איך כתוב שם? לא יבוא, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מה זה הקודש בפרשת החרמות? כל פרשת החרמות, בבוא אל הקודש, כל פרשת החרמות, הקודש פירושו קודש הקודשים. אז בפירוש משמע פה שאהרון צריך לשאת את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם בבוא אל הקודש. אחרי זה המעיל, אה? לא, כתוב בבואו אל הקודש. מה זה בבואו אל הקודש? כשהוא נכנס לפני ולפנים.
מי אמר שזה בגדי זהב?
האפוד, סליחה, האפוד והחושן הם בגדי זהב. האפוד כתוב אצלנו בפרשה, וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש. כל אחד כל אחד מהחוטים של זהב, של תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש, שהיו משלבים בו גם חוט של זהב. היו עושים רקיעה, זאת אומרת, שכבה דקה, 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 מאוד מאוד דקה של זהב, עד כדי כך שכשחותכים אותו הוא יהיה גמיש, והיו משלבים בתוך החוטים חוט של זהב. אז האפוד והחושן היו עשויים מזהב, חוץ מזה שבאפוד, שבחושן היו טבעות זהב, ועל המעיל, מה? גם באפוד היו טבעות זהב, ועל המעיל היו רימוני תכלת וארגמן, סליחה, ופעמוני זהב, פעמוני זהב. אז כל הבגדים האלה הם היו בגדי הזהב, ובפירוש הפשט הפשוט שלהם הוא שהם מיועדים להיכנס איתם לפני ולפנים. עכשיו במעיל זה הכי בולט, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת וכו', ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ופעמוני זהב, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ובצאתו, ולא ימות. למה צריך שיהיו על המעיל של הכהן הגדול פעמונים, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, לחדר המיטות של ריבונו של עולם, אי אפשר להיכנס ככה חופשי. אתה צריך להשמיע קול שאתה מגיע. חדר פרטי. כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא. אז הכהן הגדול, היו לו פעמונים על המעיל כדי שישמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו. אז רואים בפירוש שהמעיל היה אמור להתלוות לכהן הגדול בכניסתו לקודש הקודשים. זה ממש פשט מה שחז"ל אמרו, מה שרב חסדא אמר, שמפני מעין כהן גדול נכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה בגדי זהב, מפני שאין קטגור נשא סנגור. עכשיו לפי דברי רמב"ן זה מבואר, זה הדברים כמין חומר שבפרשת הצווה שנשנתה לפני חטא העגל, נאמרה למשה לפני חטא העגל, אז הציווי הוא להיכנס עם בגדי הזהב לקודש הקודשים. והדבר הפלא, דרך אגב, עשית ציץ זהב טהור וכו', והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. הביטוי לפני השם מופיע בכל בגדי הזהב. וכל הביטויים האלה שלפני השם לא מופיעים אצלנו בפרשה. בביצוע של בגדי הכהונה השמיטו את כל הביטויים האלה, לא בבואו אל הקודש, לא לפני השם. שאפשר היה לומר שזה לא מחייב, למה? בגלל כשאתה אומר אתה מצווה על ההכנה של הבגד, אתה צריך להגיד מה התכלית שלו. ברגע שאתה מספר שעשו אותו, כבר לא צריך להסביר לה מה התכלית. אני אומר לך, תכין ארגז, אז אני צריך להסביר לך למה להכין אותו, למה הוא חשוב. אבל אם מספר שהכנת, זה כבר לא חשוב, זה כבר פחות משמעות. אז אפשר היה להגיד ככה, אבל יש לכאורה ראיה, זה מאוד בררני, הסינון הזה. התורה לא מסננת את כל המטרה והתכלית של הכלים, דווקא את אלה שקשורים לכניסה לפני ולפנים. ומה הראיה? לגבי המעיל, ויעש את מעיל האפוד כליל תכלת וכולי. עכשיו אני חוזר לפקודי. פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. המילה לשרת כן נשארה. עוד פעם, בפרשת תצווה היה כתוב והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות. כל הביטוי הזה של נשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו, כל זה הושמט. מה נשאר? רק מילה אחת, לשרת. לשרת זה לא חלק מהתיאור של המעיל, זה המטרה שלו. והנה זה כן נשאר. אז רואים שהסינון הוא מאוד בררני. כלומר, מלכתחילה היו צריכים להיכנס לקודש הקודשים בבגדי זהב. ואחרי שהכהן הגדול, אהרון הכהן חטא, חטא העגל, חוטא בא להתנאה, כמו שהגמרא אומרת. זה לא מכובד שהחוטא יכפר על העוון באותו דבר עצמו שהוא חטא. כן.
וזה יותר
כללי.
אם הוא
ייכנס
עם
הזהב,
עם
הכל, כן. מה זה תומר? זה ברור, זה היה צריך להיות החתונה. זה היה נקרא אוהל מועד, אוהל ההתוועדות. שני הקרובים, זה השם יתברך וכנסת ישראל, היו צריכים להיות מעורים זה בזה. ואיבדנו את זה. הוא אומר שם יותר מזה. מה?
זה היום השמיני.
כן, מהיום השמיני.
יום השמיני הכוונה אחרי שבעת ימי הבריאה, זה היום השמיני, זה היום של ה...
אבל זה כבר כל שבעת ימים ביום השמיני, זה כבר אחרי החטא של העגל, אולי היה אפשרות לתקן
אבל,
אותו.
אבל זה די ברור שאוהל מועד היה אמור להיות התיקון של העולם.
כן. בכל אופן, הציווי שלפי הרמב"ן הוא קדם לחטא העגל, אז התכנון היה... עכשיו, אומר שם הרב אוריאל איתם במאמר שלו, בעריכות, אני לא אכנס לזה, הוא אומר שהתכנון המקורי היה... לא כניסה פעם בשנה, אלא כניסה יומיומית. בעצם...
אז מה יכול להיות יום כיפור?
זה לא היה אמור להיות יום כיפור. כל הסיפור הזה של יום כיפור זה אחרי החטא. לכן מביאים פר. הכהן גדול מביא פר. והוא מסביר שם בעריכות שהכניסה הייתה אמורה להיות זיכרון וכפרה. והזיכרון הופרד מהכפרה. הזיכרון, זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת ששופר גם כן אסור לעשות אותו של פרה, שאין קטגור נעשה סנגור. הגמרא אומרת, אבל בפנים כאמרינן. הגמרא אומרת, איידי דלזיכרון קעתי כלפנים דמי. בכל הפסוקים האלה שקראנו, כתוב שבגדי הזהב היו אמורים להזכיר להשם יתברך את עם ישראל. והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. לזיכרון לפני השם תמיד, האבנים של החושן, האבנים של האפוד. אבל כבר אין, הזיכרון כבר לא נעשה ככה, הזיכרון נעשה מרחוק, לכן הוא נעשה על ידי, הוא לא נעשה באופן חזותי. יש זיכרון, ברגע שאנחנו נפגשים ישירות, אז השם יתברך רואה את אבני החושן, הוא רואה את ראובן, שמעון, רואה כל אחד ואחד מישראל. אבל עכשיו אהרון הכהן נכנס בלי החושן, הוא משאיר את החושן בצד.
אבל אולי דונה לשאלה שלך מהשיעור הקבוע של לפני יום כיפור.
ש?
של מה המטרה של כל הטקס של הכהן הגדול.
נו.
המטרה נעמדה, בגלל החטאים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מפר במכר הזה, ואז זה נכנס בבגדי לבן.
אז הזיכרון, רגע, אז רק אני אגמור, אז אני שומע שאתה אומר, אני צריך להתבונן בזה. אבל הזיכרון נעשה עכשיו על ידי השופר. זה הזיכרון. הזיכרון נעשה עכשיו מרחוק, כשאתה בן אדם, הוא לא נפגש, הוא צריך להזכיר דרך הקול שלו. ריבונו של עולם, כן, כמו איזה רבי שהוא יושב באיזה חדר, והחסיד לא יכול להגיש את זה, עומדים שם כל מיני אנשים. אז הוא עומד מול החלון וצועק. היידה די לזיכרון קעתי כלפנים דמי. טוב, מה עוד נגיד על הפרשה שלנו?
השופטים.
מה?
השופטים.
כן.
איפה אנחנו?
אז רגע, לפי רמב"ן הסדר הוא כזה. הסדר הוא כזה, שפרשה תרומה תצווה נאמרה למשה ב-40 הימים שהוא היה בראש ההר בפעם הראשונה. דהיינו מזין בסיוון עד י' זין בתמוז. באותם 40 ימים שהקדוש ברוך הוא גילה למשה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מתוך כל הסיפור הזה, ריבונו של עולם ציווה למשה לכתוב בתורה רק דבר אחד, שהוא העיקר של כל התורה כולה. מהו? איך בונים משכן, איך משכינים את השם יתברך בתחתונים. למרות שהוא למד את כל התורה כולה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הוא למד באותם 40 יום, מתוך זה התורה בחרה לכתוב רק את הציווי על המשכן, שזה העיקר של הכל תלוי בו. ואז בי"ז בתמוז נעשה העגל, וכמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בפרשת כי תישא, אנחנו נוטים לא להבין את זה בתוך הפסוקים, אבל זה ממש כתוב בפירוש בפסוקים, שבגלל חטא העגל מתבטל את המצווה של המשכן. לא אלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, פן אכלך בדרך, עזוב. עם ישראל מתאבל, רק אנחנו מתעקשים לא להבין את זה. אבל עם ישראל מתאבל, קורא את הבגדים שלו, מוריד את העדיים שלו, הוא מבין שזהו, שזה... אבל משה רבנו...
אבל הפשט שלא יהיה משכן.
כן. ככה הרמב"ן אומר, וככה זה הפשט. זה ממש הפשט, תקרא את הזה, זה הפשט. זה הפשט לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף את הפן החלך. זה לא איזה דברים ככה ארטילאים.
זה רק
בקשה
של משה מגיע הפסוק הזה?
לא.
בהקשר למה הוא מגיע?
הוא אומר... אומר, אתה הזכרת לי, אמרת לי שנשבעתי לאבות הקדושים לתת להם את הארץ. שלחתי לפניך מלאך וגרשתי, כי לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתבלו ולא שטו איש הדיו עליו. ויאמר משה, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך.
הפשט שישלח מלאך ולא אני.
נכון.
בלי משכן.
כלומר, בלי משכן. משכן צריך להשם, למלאך לא עושים משכן. שכנתי בתוך בני ישראל, כמו שכתוב בפרשת תצווה. והייתי להם לאלוהים, זה כבר לא יהיה. אני לא אשכון בתוך עם ישראל, אני אשלח איתכם איזה מלאך. פורמלית אני אעמוד בכל ההתחייבויות, ובלעדיי. אבל היה לנו עורך דין טוב.
פורמלית זה יכול להיות משכן.
לא, מה זה פורמלית משכן?
משכן למי?
משכן למי? אני לא אשכון בתוככם. אמרת לי שיש לי התחייבויות קודמות. אמרת לי זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך הרבה את זרעכם, כל הארץ הזאת. בסדר, כל מה שהבטחתי אני לוקח על עצמי. כל מה שהבטחתי אני לוקח על עצמי. לא הורג את עם ישראל, מכניס אותם, הכל על הכיפק. אם הלך, לא צריך משכן, קבל ביטול. ומשה רבנו, הוא היה עורך דין טוב, הוא אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אנחנו לא זזים מכאן, לא הולכים לשום מקום. ובמה ודאי איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, לא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. בלי משכן לא זזים, הפגנה לא חשוב על מה, רוצים משכן באדמה. הוא אומר לו, איזה מין זוגיות זו, אתה התעצבנת עלינו, אז אתה הולך, ככה זה יפה, תלמד אותנו, אנחנו מפייסים אותך, תעביר כל, תלמד אותי דרכי טובך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, טוב. בוא בנקרא תצור, אומר לו השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, נוצר חסד, נושא אבון ופשע וחטאה. ונקה לא ינקה, אני לא משמיד, פוקד אבון אבות, אני מחלק את העונש. משה רבנו אומר, וימהר משה, ויקוד ארצה וישתוח ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך השם, ילך מהשם בקרבנו, כי גם כשעורף הוא, סלחת לבנון חטאתנו ומחלתנו. למה אתה אומר שזה לא זיווג מוצלח? זיווג מן השמיים, אנחנו מלאי אבון, אתה מלא רחמים, אין לך זיווג יותר מוצלח מזה. אם אנחנו למה אתה אומר, אתם גם כשעורף רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך? הפוך! כי גם כשעורף הוא, סלחת לבנון חטאתנו ומחלתנו, דווקא זיווג טוב. היה לנו עורך דין גדול, אנחנו לא יודעים מי זה היה משה רבנו. איפה היינו מתמוססים שם, כל אחד אחר היה. משה רבנו גם יודע שנשלם על זה מחירים. הוא יודע, אבל הוא אומר, הוא במה יוודא איפה? מי אמר שהתורה שלנו זה לא כמו כל חוכמת העמים? גם הם מכוונים את ליבם ולעשות טוב וזה. במה התורה שלנו היא שונה לגמרי מכל חוכמת העמים? במעמד הר סיני, בתורת משה היא שונה. בתורה שבעל פה, זה לא בולט כמה שיש אין ארוך בין התורה לבין חוכמת אומות העולם. אבל בזה שהשם יתברך שכן בתוכנו ודיבר עם משה רבנו היה שומע את קולו, והוא פה גר המשפחת בוחבוט, פה גר המשפחת ויצנדלר, פה גר הקדוש ברוך הוא, כביכול. זה הופך אותנו למשהו שונה לגמרי, אין סוף בינינו לבין כל העם. ממי ודאי איפה כי מצאתי חן בעיניך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. זה סגר את הגולל על האפשרות להשוות בין עם ישראל לבין כל העמים.
אתה באמצע. רק ראית את הסדר,
תרומת תצווה. אז לא, אז רק אמרנו שתרומת תצווה נאמרו שם ב-40 יום, ואז פרשת כי תישא מתארת את י' ז' בתמוז, בעצם עד יום הכיפורים, ולמחרת יום הכיפורים מתחילים לעבוד על המשכן, וספר שמות מסתיים באיזה יום? יום א' בניסן, שבוע הבא. תמיד קוראים את פרשת ויקל פקודי, או לפני, או ממש לפני ראש חודש ניסן, או לפעמים קוראים את פרשת פקודי בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן. וויקרא, הפער, הנקודת, קו פרשת המים, בין ספר שמות לספר ויקרא, זה א' בניסן, חנוכת המשכן. שעד א' בניסן כל הדיבור של השם אל משה היה בהר, ומא' בניסן כל הדיבור של השם אל משה, בין הקרובים, ונועלתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת בין שני הקרובים, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למוד. אולי נסיים רק בנקודה אחת שהרמב"ן מדגיש בתחילת פרשת תרומה, מחילה שהיום אנחנו קצת קצרים,
שתי פרשת.
דרך אגב, זו הקריאה הכי ארוכה שיש, נכון? זרח. גם ויקל פקודי וגם פרה, זה לפי דעתי הקריאה הכי ארוכה שיש ביום אחד בשנה, שיכולה להיות. מה?
חודש יותר ארוך.
חודש יותר ארוך, אבל אבל זה לא
יוצא בויקל קודי.
זה לא יוצא בויקל קודי. לא יודע גם אם זה יותר ארוך. יוצא בויקל קודי? אבל לא נראה לי שזה יותר ארוך. פרה זה עמודה וחצי. כן, מסתמק ויפה לו. רגע, אז מה רציתי לומר? מה התחלתי לדוק? אז הרמב"ן אומר, שימו לב, יש פה דבר מדהים, שהתיאור של השם שוכן על הר סיני דומה מאוד לתיאור בסוף הפרשת שלנו של השם שוכן על המשכן. אותם אלמנטים. למרות שקראתי את זה היום השבוע באיזה שיעור, אז מישהו אמר לי, זה מדהים איך שקראת שני פסוקים שאין ביניהם שום דמיון ואמרת שהם דומים. אבל כתוב ככה, ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר וישכון כבוד אדוני אל הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ובסוף הפרשה שלנו אז גם כן יש אותם תיאורים לפי דעתי, כן? לא לפי ה... ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן. יש פה ביטוי של ענן וכבוד. פה כתוב ויחס הענן את ההר וישכון כבוד השם. פה כתוב ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד אדוני מלא את המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעים ואם לא יעלה הענן ולא יישא עד יום מעל אותו. כי ענן אדוני אל המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעים. פה כתוב מראה כבוד השם כי אש אוכלת בראש ההר. ומה שחסר פה שזה הקריאה של משה אל תוך הענן ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן זה מושלם בפסוק הבא ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור.
זה רמב"ן?
לא, אז הרמב"ן רק מסביר שאותה התגלות שהייתה בראש ההר חד פעמית נבנית, נהיית קבועה במשכן ולכן כל החשיבות של בניית המשכן. ההתגלות החד פעמית של השם יתברך בראש הר סיני הופכת להיות קבועה בישראל בבניית המשכן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
זה כתוב
ברוך.
מה זה כתוב? מותר.